דף כ"ד עמוד ב' במשנה בסוף העמוד. אומרת המשנה, אין קוראים ולא חולצין ואין מברין סעודת הבראה, חולצין וחליצת הכתף, אלא קרוביו של מת. ואין מברין אלא על מיטה סקופה. ואת סעודת ההבראה עושים דווקא על מיטה סקופה. במשנה לא מבואר לנו על מתי מדובר פה, על איזה זמן. המשנה סתמה ולא פרשה. הראש במקום, וכך נקטו חלק נכבד מן הראשונים, העמידו את המקרה שלנו בחול המועד. הלוך למעשה. מה קורה אדם שמת לא מת בחול המועד? אומרת על זה, אומר הראש, אין קוראים ואין חולצים ואין מברים אלא קרוביו של מת. ואין מברין אלא על מיטות סקופות ואין מוליכים לבית האבל או בטבלה ולא באסקולה ולא בקנון אלא בפלים. ואין אומרים ברכת אבלים במועד אבל. עומדים בשורה ומנחמים ופותרים את הרבים. זאת אומרת, לכאורה מה שכתוב פה, שאומנם לא עושים סעודת הבראה, נראה בדיוק מי, לא חולצים כתף, מאידך גם הופיע פה שלא עושים מעשה קריאה, אלא קרוביו של מת. אתמול היה לנו לוויה. היה לא חלם מעשה, מה צריך לעשות? אז הלשון שמופיע בראש, שבאמת עושים שורה של מנחמים, וכך גם מופיע בהלכה, אבל האבל לא חולץ מנהלים. הוא עובר בתוך השורה כמו אדם כזה שלא נמצא בתוך אבלות. יש נידון שלם אם אומרים המקום ינחם אתכם בזמן שהוא סוגר שורה, או שמה רק עוברים בשורה ולא מנחמים במפורש. הלשון שלנו, והם אומרים ברכת אבלים במועד, אבל עומדים בשורה ומנחמים ופותרים את הרבים. כתב הרייבד זל, כל הני במועד דווקא. אומר הראש בשם הרייבד, שהמשנה שלנו עוסקת בכל המועד, שאין רשאים לקרוא על מת במועד, אלא קרובים דווקא, הרואים להתאבל. ואחי מפרשת בירושלמי, וכן חליצת כתף, ולהברות ברחבה אינה במועד, אלא בקרוביו של מת, ואין מברים את האובל בתוך ביתו, אלא על מיטות סקופות, ואפילו מי שליבו גס בו, אפילו קרוביו ממש, שאין פיית המיטה נוהגת ברגל כלל. דלותימה כיוון דשם עברה ברגל שמעניין אבלות, אף ליעבד כדרכו בחולות שמעין כמה שמלן וכו'. וכך הוא מעריך בדברים. כיום זה לא אקטואלי, כי אין לנו כפיית המיטה. אבל אז היו עושים את זה אחרי חול המועד. כשמתיישבים לשיבה, אז היו עושים. וכך הוא מביא בתוך הדברים, מה אתה אומר? בכל המועד. שמה, שמה? לא, מה הדין בכל המועד? מת לא מת בכל המועד, מה הדין? אלא מתי? באמצע השבוע סתם? לא. אנחנו רוצים לדעת, סתם אדם שמת לא מת, אז יש דיני אבלות. אז הוא קורע, הוא חולץ, הוא חולץ מנהלים, חולץ כתף וכו'. יפה, אז מה הוא כן עושה במועד? אז זה מה שאנחנו רואים, שיש דברים שעושים ויש דברים שלא עושים. אז תראה את לשון הראש, אם אתה כבר אומר. זה ארוך מאוד, אבל קטעים נבחרים. וכיוון דמתניתין איירי במועד, כיוון שהמשנה שלנו עוסקת בכל המועד, שמינן דיש קריאה במועד. אז זאת אומרת שבכל המועד יש מושג של קוראים. והלכה למעשה ככה אנחנו גם נוהגים כיום, שקוראים אבל רק על אבא ואמא. זאת אומרת שאם נמצאים באותו לוויה, האח של הנפטר, האחות של הנפטר, והילדים, האישה, אז רק הבן והבת יקראו והשאר לא קוראים. ושמין הנמי דופים הבראה במועד. וכתוב פה שגם עושים סעודת הבראה. השאלה היא איפה עושים את סעודת הבראה. אז יש כאלה שנהגו לבוא ולעשות סעודת הבראה בבית החיים עצמו. דהיינו, הבן קורע אחר הלוויה, זאת אומרת בלוויה, תכף ומיד אחרי זה הוא לובש בגד חדש, ושם במקום עושים סעודת הבראה. יש כאלה שנהגו לעשות את זה בבית. לעומת זה, והרב רבי מאיר ז"ל מארץ חי כתב, דאין עושים הבראה בכל המועד. והביא ראיה מירושלמי, ויש פה כמה וכמה מקרים במשנה בירושלמי, ששם מובא על איזה מקרה של פטירה בחנוכה, ואחרי זה בראש חודש, וכולי, ובכל המקומות האלה, לא עשו סעודת הבראה. אז יש פה דין ודברים, בתוך הראשונים, מה קורה לגבי סעודת הבראה. אחרי זה יש פה נידון, מה קורה לגבי חכם, שעוד לא דיברנו על זה. ואחרי זה הוא מביא, וכן פסק רבינו מאיר ז"ל, שמועה קרובה קוראה בכל המועד. ומה, דפליגי לאל ושומע שמועה ברגל, אם קוראה לאחר הרגל, אלמה לכולה אלמה לא קוראה ברגל, הטה מיירה כששמע ביום טוב. בקיצור, יש כאן דין ודברים, יש מי שרוצה לבוא ולומר שבכל המועד לא קוראים. עוד פעם, לא הלוכה, אבל מחלוקת, יש אומרים שלא קוראים. יש מי שאומר, ודאי שקוראים. יש לנו נידון שלא קוראים. זה אחד שקיבל את השמועה ביום טוב עצמו. אבל אחרי זה אני לא אומר שבכל המועד הוא קורא בשביל יום טוב. אלא כשהוא התיישב שבעה, אז הוא יקרא על מה שהיה. אבל מי ששמע את השמועה, מי שישב והוא היה נוכח בלוויה בחולו של מועד, קורא הקריאה למת, זוהי מסקנת הדברים. עוד נחזור לדברים. אומרת הגמרא, כ"ה עמוד א', ואפילו חכם, מה שכתוב במשנה, אין קוראים ואין חולפים ואין מברים, אלא קרוביו של מת. זה נכון גם באדם חכם שמת, ועתניא חכם שמת הכל קרוביו, ומיד עוצר את הגמרא ואומר, הכל קרוביו סל כדעתך, מה, אתה לא חושב שאתה מגזים? כל העולם קרובים של עולם, בגלל שהוא חכם כולם נהיו, אלא הכל כקרוביו, הכל קוראים עליו, והכל חולצים את הכתף עליו, והכל מברין עליו ברחבה. כיום אנחנו, אין לנו מברין ברחבה, אין לנו חליצת כתף. אבל בכל אופן, כולם השטפים באבלות. עונה הגמרא לא צריכה, אתה צודק. היה ברכת רחבה. אתמול ראינו ברשי, בכ"ד עמוד א', אז שם רשי הזכיר את הדברים. היה כזה ברכה מיוחדת, ואת הברכה הזאת אנחנו לא עושים. נמצא לך ברכת אבלים, שורה שלישית ברש"י כ"ד עמוד ב', ברכה שאומר ברחבה כדאמר בכתובות, בעזרת השם, בדף ח', ברכה שהייתה לוהגת באותו הזמן. ואת זה אנחנו לא עושים, נראה למה, אבל אין לנו כרגע. אבל בכל אופן דבר אחד ברור, שעל חכם כן נוהגים מנהגי אבלות. אומרת הגמרא, אתה צודק, לא צריך, דלאו חכם הוא, המקרה במשנה מדבר על אחד כזה שהוא לא חכם. כן, אחר למה אם זה היה חכם, אז היה הדין שנוהג בו. אומרת הגמרא, אתה יודע מה? הוא לא חכם. והיא אדם כשר הוא חיוב ומחייב למקרא. עזוב, הוא לא חכם. על אדם כשר גם יש חובה לקרוע. מה הפירוש? דתניא. יש לנו ברייתא. מפני מה בניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים. ומיד עוצרת הגמרא ואומרת, כדי שיבכה ויתאבל על אדם כשר. יבכה ויתאבל? ערבון הקשקיל? שואלת הגמרא. הרי הבן אדם הזה לא שהוא לא יתאבל על אדם כשר. עוד לא קרה כזה מקרה. אז לוקחים לו את הילדים לפני הזמן כדי שבעתיד זה בלתי אפשרי. אלא, מפני שלא בכה ויתאבל על אדם כשר. שכל הבוכה הוא מתאבל על אדם כשר, מוכלים לו על כל עוונותיו בשביל כבוד שעשה לו. אז הנה אתה רואה שבאמת האדם שלנו, מדין אדם כשר צריך להתאבל עליו. עונה הגמרא, דלאו אדם כשר הוא. מדובר במשנה שהוא לא היה חכם, וגם מדובר שהוא לא היה אדם כשר. צריך לדעת מה זה אדם כשר, אבל גם אדם כשר הוא לא היה. עכשיו, מה זה כשר? זה לא כל כך פשוט להיות כשר. אז כתוב ביורה דעה, בשין מם, מביא ככה בסעיף וב, על אדם כשר שאינו חשוד על שום עבירה ועל שום ביטול מצווה, ולא סני שומני, אין לו שונאים, אף על פי שאינו גדול בתורה, אף על פי שלא עמד ביציאת יציאת נשמה, חייב לקרוא עליו. זה הגדרה של אדם כשר. הבח לא מסתפק בזה, ובשח בסעיף קטן י' הוא מביא על אדם כשר שאינו חשוד, והבח כתב, דלערב רבינו יונה, אדם כזה לא נקרא אדם כשר, ולא נקרא אדם כשר לקרוא עליו, אף שלא בישת יציאת נשמה, אלא כשנוהג מינה כשרים. מה זה נוהג מינה כשרים? לחזור אחר מצוות גמילות חפדים. מי שמחבר אחר גמילות חפדים, הוא עם התכונות המבוארות פה, זה ההגדרה של אדם כשר. וכך גם הוא בא במחבר עצרו בתף קוף ממזיים. המחבר מביא אין קוראים על המת בכל המועד אלא לקרוביו שהם חייבים להתאבל עליו. וכן על חכם או אדם כשר או אם עמד שם בשעת יציאת נשמה ועל קרוב שחייב להתאבל עליו וכו'. ועל אדם כשר אינו קורא להם כן יודע בין מיטה לקבורה, הגה, הרמה ויש חולקים. ונהגו בני אשכנז שלא לקרוא במועד כי אם על אבי ואמו. ועל שאר המתים קוראים לאחר המועד. ואז הוא מביא בתוך הדברים מה זה ועל אדם כשר. ויין בה יורד דעה, סימן שינמן, סעיף וב, והגעה שנגעו להקל אפילו באדם כשר, אלא אם כן עומד על אבישת יציאת נשמה, שאחרת לא חייבים לבוא ולקרוע. אז כמובן שהלכה למעשה צריך לדעת, אבל זה הגדרה של אדם כשר. הראש מביא את ההגדרה בהמשך. ממשיכה הגמרא ואומרת, בסדר, הבנתי. אז מדובר באדם שהוא לא חכם, ובאדם שהוא לא כשר, כי אם הוא היה חכם או כשר, אז היה צריך לקרוא עליו, היה צריך להתאבל. שואלת הגמרא בסדר, אפילו אחי, דקאי יתם בשעת יציאת נשמה, חיוב ומחייב. עצם הנוכחות שלו במקום בשעת יציאת נשמה, מחייבת אותו לקרוא. דתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, העומד על המת בשעת יציאת נשמה, חייב לקרוא. העומד על המת בשעת יציאת נשמה, חייב לקרוא. למה? למה זה דומה לספר תורה שנשרף, שחייב לקרוא? אז כמו שעל ספר תורה נלמד בעזרת השם בדף חבב, שאם אדם רואה ספר תורה שנשרף יש לו דין של חובה לקרוע, אז גם ביציאת נשמה יש לו דין שהוא חייב לקרוע. אומרת הגמרא קודם כל תשובה, דלא קייתם בשעת יציאת נשמה. למה באמת הוא צריך לקרוע? אז רש"י במקום אומר, דתורה קרויה נר, שנאמר כי נר מצווה ותורה אור, ונשמה נקראת נר דכתיב, נר אלוקים נשמת אדם. אז יש דין של שריפה, של קריאה. ולמה זה נקרא שריפה? אז כבר מובא ברש"י בכתב יד ועוד, שאין לך אדם בור בישראל, רע, רשע, שאינו מלא מצוות כרימון, דובר כבר, משה ישראל. אז לכן יש דין שכמו ספר תורה שנשרף. זה דין לא כל כך פשוט, אבל בהלכה היבשה, כך גם נפסק להלכה. העומד בשעת יציאת נשמה של איש או אישה מישראל, חייב לקרוע. ואפילו אם לפעמים עשה עבירה לתאבון או שמניח לעשות מצווה בשביל תורך. אבל רגיל לעשות עבירה, אומר הרמה, אין מתאבלים עליו. וכל שכן על מומר לעבודת כוכבים. הנידון הזה מתחיל בראש במקום. הראש במקום מביא כך. וכן מצינו בתשובה, אמר רב מוישה וכולי, ועד אמרינן בשעת יציאת נשמה חייב לקרוא, כתב רבינו מאיר, ששמע בשם הרב רבינו יונה, דמכל מקום, באדם שאינו רשע, אבל באדם רשע וחשוד, אין אדם חייב לקרוא אלא אדרבה, יש לשמוח כדכתיב, בעבוד רשעים רינה, אז הוא צריך לשמוח בשעת יציאת נשמתו, אז מה פתאום לקרוא? אחרי זה דן בדברים הראש עצמו, ומביא, אלא נראה לי, חולק הראש, שחייב לקרוע על הכל בשעת יציאת נשמה, לבד ממומר לעבודה זרה, שכל המודה בה ככופר בכל התורה כולה. והסיבה לדברים, זה מתחיל ממשנה שקיימת במסכת שבת, והוא מזכיר בתוכו, כדי אמרינן בפרק, אני חברתי קצת אחורה, רב לזר ההורג, כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו, שנאמר נודי ספרת וכולי, אמר ויאמר, כל המתעצל בהספדו של אדם כאשר ראוי לקוברו בחייו וכולי. ואמר הבחיר הבא רבא, אמר רבי חולון, כל המתעצל בהספדן של חכמים אינו מעריך ימים מידה כנגד מידה. אז יש סיבה למה צריך לבוא ולקרוע בשעת יציאת נשמה, על אף שחשוב להדגיש שהלכה למעשה כיום, על אף שיש הרבה מאוד אנשים חשובים וחפודים כמו אנשי הצלה וכדומה, שאצלהם זה יכול להיות מעשים שבכל יום, אז יש כאלה שנוהגים לעשות קרע בתחתית הבגד, וזה קרע מתאחה או בחלוק של לובשים, אבל בהלכה עצמה כתוב שלמייסה לא צריך לקרוע בשעת יציאת נשמה. והסיבה, מכיוון שלנו יש עניין גדול שיהיה מניין בזמן יציאת הנשמה, דבר גדול. או אלה שעומדים ליד המת ואומרים קריאת שמע וכו', עניין גדול לטובת הנשמה. עכשיו, אם אתה תבוא ותגיד לבן אדם שמי שנוכח בשעת יציאת נשמה הוא צריך לקרוע את הבגד, הוא יגיד לך, כל טוב, אני מאוד רוצה להיות נרד, אבל לא סובל מעודף. אז לכן הלכה למעשה נפסק שמי שנמצא בשעת לא חייב, אבל מי שתקרא ודאי תבוא עליו ברכה. אבל בדין היבש יש לזה דין של ספר תורה שנקרא. אומרת אמרה, מדובר שהוא גם לא היה בשעת יציאת נשמה. מספר את הגמרא. כי נח נפשי דרב ספרה, כי נח נפשי דרב ספרה, לא קראו רבנן עליהם. אז בבית המדרש, חכמי בית המדרש, לא עפו קריאה במותו. אמרי, והם אמרו, לא גמרינן מיני. כיוון שלא קיבלנו ממנו תורה, לא למדנו אצלו בישיבה, אז נכון שהוא אדם גדול, אבל לא צריך לקרוא עליו. אמר לו אביי מתניה הרב שמת, אם היה כתוב הרב שמת חייב לקרוא, מה הלשון? חכם שמת תניה. אין ספק שרב ספרה היה המורה, היה חכם. למה לא קראתם עליו? ועוד, כל יום השמעתי בפומין בבי מדרשה. ואל תשכחו שבבית המדרש אתם כל יום לומדים את ההלכות שהוא חידש. אז אתם לא עשיתם עליו קריאה. שואל מיד הראש במקום, אני לא מבין. בוא נגיד שהוא לא חכם. אבל מה עם החלק של אדם כשר? רב ספרה היה אדם כשר. והרי כל אדם כשר למדנו כרגע שחייבים לקרוא עליו. בא הראש ומחדש שגם באדם כשר וגם בחכם, הזמן שצריך לקרוא עליו זה בין שמועה לקבורה. מי ששמע בשמועה בין זמן הקבורה, זאת אומרת הפטירה, לזמן הקבורה, עליו יש דין שצריך לקרוא. אם הוא לא שמע, הוא לא צריך לקרוא. אבל יש דין של תלמיד, שתלמיד שקיבל הלכה מרבו, וזה הלשון של הראש, וקשיא לן, עתו רב ספרא עליו אדם כשר היה, ולא הכל קוראים על אדם כשר ואפילו בחולו של מועד, ויש לומר, הנמילי הני העומדים שם בין מיטה לקבורה, והיא לא, לא מחייבה. והם היו סוברים דחכם דינו כאדם כשר, ותו לא, אלא אם כן היה רבו, אף בן בפניו, בן שלו בפניו, קורע ביום שמועה אפילו במועד. אמר לאביי וכולי, אם ככה, הסיבה שהם לא קראו כי הם אחזו, שבאמת צריך שיהיה ממש תלמיד כדי לקרוע לאחר קבורה, כי השמועה באה לאחר קבורתו, ובתלמיד גם אחר קבורה קוראים. אגב, מסיים הראש את הדברים ואומר כך, מסקנה דמילתא, בשעת יציאת נשמה, על כל המתים חייב לקרוע ואפילו במועד, אם לא יהיה עובד עבודה זרה או עובר על אחת מכל המצוות להכיס. דין שני, שלא בשעת יציאת נשמה, על אדם כשר שאינו חשוד על שום עבירה, ועל ביטול שום מצווה, ולא שנו שומעני חייב לקרוע, בין מיטה לקבורה, ואפילו במועד, פסיק. על חכם ועל תלמיד חכם, חייב לקרוע ואפילו בעיר אחרת, בהשמועה קרובה, ואפילו במועד, פסיק. על רבו של עמדו חוכמה, או שאיר עיניו במשנה אחת, ישבו חברוסה, למדו ביניהם, והוא חידש לו משנה אחת, לא כל התורה, משנה אחת. וכגון חכמים שלומדים שמועות זה מזה בשעת שמועה, חייב לקרוע ואינה מאחר. יש איזו הגדרה כמו קרע על אבא ואמא. חייב לקרוע, ואת הקריאה הזאת לא מאחים. כשנפטרו גדולי עולם, ראינו את הדברים האלה, זוכר בלוויה שם של מזלמן, מאות תלמידים שם הלכו קרועים. כי דין שאדם שלימד אותו תורה, אז באמת יש עליו דין קריאה וכדומה. אומרת הגמרא, אם ככה, התלמידים לא קראו והם מקבלים ביקורת. סברו, מר, דהווה, אמרו, אתה יודע מה אתה צודק, הלוך למעשה מכאן נשתנה, אבל זה היסטוריה, אין מה לעשות, לא קראנו, לא קראנו. אמרנו, אביי תנינא, גם לזה יש לנו משנה. חכם, כל זמן שעסוקים בהספד, חייבים לקרוע. אז אם זה בתוך השבעה שעדיין עסוקים בהספדו, אז עכשיו תקראו. מיד סבור, למקרא לאלתר, אז הם הבינו שתכף ומיד צריך לקרוע. אמר לו אבא יתניה, יש ברייתא נוספת. חכם כבודו בהספדו, תמתינו לשעת ההספד, ובזמן ההספד אף תבואו ותקראו. מספר את הגמרא, כי נח נפשי דרב הונה, סבור לאותווי ספר תורה פוריה. אולי צריך להזכיר לפני זה, שאלה שמאיר פה הרשש, בהגדרה. הגמרא אמרה לנו שאדם שנפטר, נשמה שיוצאת, ואתה נוכח בשעת יציאת נשמה, זה כמו ספר תורה שנשרף. והראש אומר שאפילו ברשע, עדיין זה בהגדרה ספר תורה שנשרף. שואל הרשש, ממתי נשמה זה ספר תורה שנשרף? ספר תורה שנשרף זה דבר העבד. היה פה כילוי. נשמה זה לא דבר העבד. היא בסך הכל עוברת מהעולם הארעי לעולם הקבוע. וכך שואל הרשש בתוך הדברים. נראה לי, דיינו רוצה לומר די יציאת הנשמה הווה כמו שנשרפה חף ושלום. שהרי היא נצחית, וכן אינו קורא לה כאן רק יציאה, למה לא כתוב איבוד נשמה? יציאת נשמה, דהיינו העתקה ממקום למקום, אלא דהשריפה אינו רק בהגוף, הוא מדמה ולספר תורה שנשרף, דהיינו ביחס לגביל, אנחנו נלמד שעל ספר תורה שנשרף עושים שתי קריאות, על הכתיבה, על הכתב ועל הגביל עצמו, הגוף זה הבחינה של הגביל, אחרי זה הוא מביא, שיש גמרא בהמשך, נלמד בעזרת השם מחר, שכאלישה נפרד מאליהו, אז הוא עושה קריאה. הגמרא שואלת, מי אמר שזה קריאה? הרי אליהו לא מת, עלה בסערה השמיימה. אומרת הגמרא, כיוון שאלישה יותר לא רואה אותו, בשבילו זה בבחינת מת. מה קורה שמה למעלה אני לא יודע. אבל ממני זה נאבד, וזה הגדרה פה. הנשמה שיוזבת את הגוף מבחינתנו, היא נשרפה. עין, יש הישארות, הכל אמת, אבל מבחינתי אין יותר נשמה. לכן יש לזה דין כמו ספר תורה שנשרף. יש פה קצת בעיה, הגמרא תספר עכשיו מה קורה עם המתים האלה. הצדיקים במותם קרויים חיים. הגמרא מספרת, כי נח נפשי דרב הונה. ודאי, ודאי, כי נח נפשי דרב הונה, שרב הונה נפטר, מה? אבל הגמרא מספרת עכשיו, כי נח נפשי דרב הונה, שרב הונה נפטר, סבור לאותווי ספר תורה אפוריה, רצו להפים ספר תורה על המיטה של המת, כדי לרמז, כי הם זה מה שכתוב בזה. יש מנהג כזה, כשאני הייתי ילד, כי מדובר הייתי בכיתה ו', אז נפטר רב חזקאל אברהמסקי, רב יחזקאל אברהמסקי, בית וגן. אז כשאני זוכר בתו ילד, לקחו מתלמוד תורה את הילדים להלוויה של רב חזקאל אברהמסקי, אז את התוספת, את החיבורים שלו, שמו אחרי מיטתו, הלכו שם עם כל הספרים שלו. וכך מקובל אצל גדולי ישראל שאנשים מתים, את הכתבים שלהם לוקחים אחריהם, אחר המיטה. אז לכאורה זה מה שרצו להניח ספר תורה על מיטתו, כי הם זה מה ש... אמר לו רב חיסדא שהיה תלמיד של רב הונה, מילתא דבחיי לא סבירא ליה, השתא ליקום לעבד ליה. דבר שבחייו הוא אחז שזה לא נכון לעשות, אתם רוצים לעשות לו במותו? דאמר רב תחליפה, אנא חוויתי לרב הונה, אני ראיתי את רב הונה, דבי למיטה בפוריה, שרצה לשבת על מיטה, והבה מנח ספר תורה עליה. ועל המיטה היה מונח ספר תורה, וכף קדה, הוא הפך קד, הערה, הושיב אותו על הקרקע, ועוטיף ספר תורה אילויי, והניח את הספר תורה על הקד, על מה כסבר אסור לשב על גבי מיטה, שספר תורה מונח עליה, וכך נפסק הלכה למעשה, שאדם שנמצא על מושב משותף, כמו מיטה וכדומה, ספסל, אז אם יש על זה לא רק ספר תורה, גם ספרי קודש, אסור לו לשבת על זה. אסור לו לשבת, ותוספות אומר, לא סתם, גם אם הספר תורה היה מוקבע מעל המיטה, גם היה אסור לו לשבת, כי הוא יכל לעשות הקבעה מעל המיטה, למה הוא היה צריך להוריד את הספר לרצפה? בהכרח, אז נניח ממש על הרצפה אסור, אז הוא שם איזה כלי הפוך, והניח עליו, כי אי אפשר לשבת על מיטה כזאת. אומרת הגמרא, לא רב ונפיק פוריה מבבא. חברה קדישה הביאו איתם את המיטה שלהם, של כבוד המת, מנסים להוציא את המיטה מתוך הפתח של הבית, לא עובר. סבור לשלשולי דרך גגים. הוא לא נורא. נוריד אותו מהגג, הוא כנראה מחלון. אמר לו רב חיסדא, גמרין על מיני חכם כבודו דרך פתח, בלתי אפשרי. רב חיסדא, רב הונא לימד אותנו שהחכם, הכבוד שלו זה לעבור בפתח הבית. אי אפשר לשלשול אותו מהגג. סבור לאשלויה מפוריה לפוריה, אמרו לא נורא. יש לחבר'ה קדיש שגם את המיטות הצרות יותר, נעביר אותו למיטה צרה ונוציא אותו בבית. אמר לו רב חיסדא, אחי גמרין על מיני. אומר לו רב חיסדא, גם את זה לימד אותנו רב הונא. חכם כבודו במיטה ראשונה. לא מעבירים אותו ממיטה למיטה. המקור, דאמר רב יהודה אמר רב, מניין לחכם שכבודו במיטה ראשונה, שנאמר וירכיבו את ארון האלוקים אל עגלה חדשה. כתוב שכשדוד המלך מעביר את ארון ברית השם, לאחר שנפל בידי פלישתים, והם בונים לו עגלה ושולחים את זה חזרה לישראל, ודוד מעביר את זה לירושלים. הוא לא לוקח עגלה משלו, אלא משאיר את זה באותה עגלה, כי לא מעבירים מעגלה לעגלה. אז גם חכם לא מעבירים ממיטה למיטה. לא היה ברירה, פרוף בבא, ועפקו, שברו הדלת, והעבירו אותו בדרך הפתח. פתח עלי רבי אבא, פתח רבי אבא להספיד את רב הונא. ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינה. רב הונא היה במדרגה שהיה צריך לשרות עליו שכינה, רוח הקודש, בבבל. שכינה אולי זה יותר מרוח הקודש, פשוט הוא נבואה. אלא שבבל גרמה לי. אי אפשר, בחוץ לארץ אין נבואה. אז השרת השכינה לא יכולה להיות, אבל בצד המהות שלו, בצד הדרגה שאליו הוא הגיע, הוא ראוי לזה. אומרת הגמרא, מה טיב רב נחמן בר חיסדא, ואמרי לרב חנן ברב חיסדא, היו היה דבר השם אל יחזקאל בן בוזי הכהן בארץ כבדים, אז הנה אתה רואה שיחזקאל מקבל נבואה בבבל, אז למה אתה אומר שהכל בגלל בבל? הנה, יש אפשרות לקבל נבואה בבבל. עונה הגמרא, תפח לי אבוע בסנדלי. אמר לי, לבה מינה חלות תתרוד אלבה? מהי? היה שהיה כבר. אז רש"י מסביר שני פירושים. בפירוש השני זה הוא זרק עליו את הנעל. בפירוש הראשון, שבן אדם פעמים מדברים כמה ביחד, ואחד מדבר לא לעניין, אז מתחילים לסמן לו ברגל שירגע, שיבין שהוא מדבר לו במקום. זה משהו, תפח לי בסנדלי, רימז לו. לא לימדתי אותך לא לשאול שאלות לו במקום. למה? הוא אומר לו, מה שהיה, שהיה כבר. מה, אתה מספר לי על מקרה חד פעמי שקרה בבבל? בבבל במהות זה לא מקום של השראת שכינה. היה מקרה, מקרה מיוחד, חד פעמי. או כמו שרשי מביא פירוש נוסף, יחזקאל שנתנבא כבר בארץ ישראל, אז מי שכבר שרתה עליו שכינה, יש אפשרות שתשרה עליו גם בבבל. אבל מי שנמצא רק בבבל, שתשרה עליו שכינה, אין לנו אפשרות כזו. ולכן אל תביא משם ראיה. כי עסקו עליהם, כשאלו את רב הונא לארץ ישראל, אמרו לי לרב עמי ולרב אסי, רב הונא אתי. והם הבינו שכשהודיעו להם שרב הונא בא, הפשט הוא שרב הונא עולה מבבל לביקור בארץ ישראל. אמרו, כי אבין הנתם כשהיינו בבבל, לא הביא אלן לדלוי ריישן מיני. היינו כל כך קטנים, והוא היה אדם כל כך חשוב, שהיה לנו בושה להרים את הראש לידו. השתעתי לנחה, אבל עכשיו באנו לארץ ישראל, ואוויר עד ארץ ישראל כנראה מחכים, אתה בטרין, אז הוא בא אחרינו. איך גדלנו בארץ ישראל? אמרו ארונו בא, לא הבנתם. הוא לא בא חי, מת הוא מגיע. רב עמי ורב אסי נפוק כדי לקבל את פניו. רב אילוי ורב חנינה לא נפוק, לא יצאו לקבל את פני ארון. יקדם רב אילוי נפק, רב חנינה לא נפק. אומרת הגמרא דנפק, מה איתם? איזה שיצא לקבל את ארונו, מה סבר? דתניא, ארון העובר ממקום למקום, עומדים עליו בשורה, ואומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים. ארון העובר ממקום למקום, מת שמגיע ממקום למקום, אז נוהגים עליו כדין על ברכת אבלים, מנחמים את האבלים. דלא נפק, מה איתם? ולמה זה שלא יצא, לא יצא? דתניא, ארון העובר ממקום למקום, אין עומדים עליו בשורה, ואין אומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים. אומרת הגמרא, בכל אופן הרי קשיא נהדד, אתה אומר טוב, אחד סובר שצריך לצאת, אחד סובר, אבל זה סתירה, אז צריך או לא צריך לצאת. עונה הגמרא, לא קשיא, כאן ששלדו קיימת, כאן ושאין שלדו קיימת. אם השלט קיים, אז יש דין שצריך לצאת אחריו. אם השלט לא קיים, אז אין דין שצריך לצאת אחריו. ולכן, אלה יצאו ואלה לא יצאו. אומרת הגמרא, ורבונה שלדו קיימת אבה. הרי אנחנו יודעים שעכשיו הוא נפטר. ודאי שהוא היה קיים. למה לא יצא? אומרת הגמרא, זה לא נפק, לא סיימו הקמי. אלה שלא יצאו, או לפי הלשון הזאת, שרב רק חלילה לא נפק, לא סיפרו לו שרבונה מגיע בשלימותו. הוא הבין שזה היה כמו ליקוט עצמות, שאת רבונה קברו בבבל, ועכשיו העלו את השאריות לארץ ישראל. ועל זה אנחנו באים ואומרים, בשביל זה לא צריך להפסיק את לימודו, הוא לא יוצא, אז הוא לא יצא לקראתו. אמרי היכה נינחי, ההתלבטות הבאה הייתה, איפה לקבור אותו, רבונה? איפה קוברים את רבונה בארץ ישראל? ואז החליטו, רב הונה ריבץ תורה בישראל, ורב חיה ריבץ תורה בישראל אבי. אז אם ככה, צריך לקבור אותם אחד ליד השני. מעניין מאוד, הוא מביא רשי את הגמרא בכתובות. מה זה רב הונה ריבץ תורה? אומרת הגמרא, כי קי מרבנן מקמי ומנפצי גלימיו, מחתי אלי ליומה באפקה. כמובן שזה לשון של גובמה, אבל כשרצו להגדיר איך היה נראה שירור של רבונה, כמה אנשים היו שם, אז איך היו יושבים על גבי קרקע, כשקמים היה צריך לנער את הבגדים, כשהיו כולם מנערים את הבגדים, הענן של האבק שהיה, חיסה את אור היום. כמות אדירה. רב חייה, יש גמרא בבבא מציעא בפהי, הגמרא מספרת כמה גדולים מעשי חייה, והגמרא מספרת איך הוא היה צד צבי, ואחרי זה מפשיט את האור, ואחרי זה מאבד את האורות, ואחרי זה כותב ספרים, ואחרי זה היה הולך, לא, זה לא המקום עכשיו, מה השכם, וזאת השם שמה. אי אפשר לקנות אור מעובד, לא חבל על הזמן שלו, אי אפשר לדאוג שעוד כמה יהיו מעתיקי השמוע, אחרי זה היה הולך לספרים ועיירות, מחלק לילדים, כל אחד מלמד אותו חומש אחד, והוא ילמד את האחרים, כמה גדולים מעשי חייה, העמיד תורה בישראל. אז ראוי שרבונה ורב חייה היו במקום אחד. השאלה היא, מי זה הרבונה? על איזה רבונה מדובר? אז תוספות במקום בדימו המתחיל ורב חייה ריבץ תורה והקשה בתוספות הרב דמשמע בירושלמי שרבונה מת קודם רב חייה. אתה מספר לי על רב חייה המת ורבונה אני רוצה לבוא ולקבור אותו ליד רב חייה, וכפי שנראה כבר הבנים של רבי חייה נפטרו. זה לא מתאים עם התקופות. ונראה לי, אומר תוספות, דרבונה אחר היה, ואותו שבימי רבי חייה אין זה רב הונה תלמידו דרב. היה אחד תלמיד של רב, שזה תואם את התקופה שלנו. היה עוד רב הונה אחד, שהיה ריש גלותה. ומי הוא קשה בירושלמי כאמר בעובדה דאחד דרב הונה ריש גלותה, ולפי העניין של ירושלמי היה משמע דזקפי רב חייה וכו' וכו', ואחי טיפר רבינו חנן, דרב הונה ריש גלותה. אז היה לנו שני ריש גלותה, שני רב הונה, ואנחנו מדברים על אותו רב הונה שהיה בדור המאוחר יותר. בכל אופן אומרת הגמרא, והם בדור של האמוראים. אומרת הגמרא, ואז היה שאלה חדשה, מן מאילה, מי מעיז להיכנס לקבר של רבי חייא כדי לקבור שם את רב הונה, פחד פחדים. מי מעיז להיכנס שם? אמר לו רב חגה, אנא מאיילי, אני אכניס אותו לשם. מה פתאום, על מה אתה סומך? דאוקימת לתלמודי כי אבינן ברן ברטמן שרי שנים, כי אני כבר העמדתי תלמודי, שלט בכל התורה כולה בגיל 18, ולוחזי לי קרי, ומימי לא ראיתי קרי, ומשמע, וצריך לומר, ומשמש לי כמי, ואני הייתי משמש אצל רב הונה, ואני מכיר את מעשיו, וידי בעובדי, ואני מכיר את ההתנהגות שלו. אז אני ראוי להכניס אותו לקבורה. מה זה? מספר את הגמרא. דיום אחד התפך אלי רצועה דתפילין, ויתיב על הארבעים תעניתה. יום אחד קרה שרב הונה, כשהוא הניח תפילין, התהפכה לו הרצועה, ויש הלכה למשה מסיני, שהשחור צריך להיות בחוץ, והלבן בפנים.
תפילין של ראש?
תפילין של ראש. כך מבואר בסימן כבזיים, כמדומני סעיף קטן למתחת. שם מביא המשנה ברורה את הדין, שהדין נאמר דווקא בתפילין של ראש, ברצועות שמשתלשלות, ובשל יד זה לא נאמר. אבל בתפילין של ראש זה הדין. ועל פי הדין כתוב שייתן צדקה, לא כתוב שצריך לשבת בתענית, בטח לא 40 תעניות, אבל הוא נהג בעצמו מידת חסידות, אבל התקלה הזאת היא שבא לו 40 תעניות הוא ישב. אומרת הגמרא, איילי, נכנף התלמיד עם רב הונה לתוך המערה, איילי, הווגני יהודה מימיני דאבוה, וחיסקיה משמאלי, צדיקים במותם קרויים חיים. אז לא אומרים שכב, היה ישן, הווגני, היה ישן מצד אחד ימין יהודה, ומצד שמאל של רבחיה, הבן השני, חיסקיה. אמר ליהודה לחיסקיה, קום מדוכתך, דלב אורך ערה, דקיים רבונה. לא מתאים שרבונה עומד ואתה שוכב. תזוז מהמקום שלך. אומר האח המת, צדיקים ובותם קוראים חיים, מדברים שם. מבקש מולו, תקום, תזוז. אומרת הגמרא, בהדה דקיים, וצוד, אמר לה, קום, אז הוא קם. בהדה דקיים, קם בהדי עמוד הדנוע. אז יצא איתו עמוד של אש. חזי רב חגה, איבעת, אז הוא נבעל. זקפי לארוני ונפק עתה. העמיד את הארון של רבונה ויצא מהמקום. והי דלא יען יש אנש משום דזקפי לארוני דרבונה. דהיינו, הזכות של רבונה הצילה אותו את רב חגה שהוא לא נפגע מזה. כי להיכנס למערה של רב חיה להפריע לאותם ישני אפר, זה מסוכן. אומרת הגמרא, כי נח נפשי דרב חיסדא, כשהתלמיד של רבונה, רב חיסדא נפטר, סבור לאותווי ספר תורה פוראי. שוב, רצו להניח ספר תורה לרמז, כי אין זה מה שכתוב בזה. אמר לו רב חיסדא, אמר לו רב יצחק, מילתא דלרבי לא סביר עלי, אנא ניקום נעבד לי. הרי כבר לימד אותנו רב חיסדא בזמן הלוויה של רב הונא, שהרבא שלו היה נגד. אז אנחנו נעשה לתלמיד מה שהרב היה נגד. סבור דלו למשלל קריהו, ואחזו שם שמי שקורא עליו, לא יבוא ויתקן, יאחה, את הבצירות גפות, את הקרע. אמרנו רב יצחק ברבי חכם, כיוון שהחזירו פניהם מאחורי המיטה, שוללין, דהיינו לא צריך להמתין לא שבעה ולא שלושים. תכף הוא מיד אחר הקבורה, הוא קורע ומיד אחרי זה הוא יכול לתפור בתפר גס. אומרת הגמרא, כי נח נפשי דרבא ברבונה ורב המלונה, מתו שניהם. עסקינו להתם, אז העלו את המיטה שלהם לארץ ישראל. כי מתו הגישרה, כשהם הגיעו לאיזה גשר, שהמעבר שם היה צר, קמו גם לי, נעמדו הגמלים ולא רצו לעבור. אמר לו, תאי המי היי, עובר שם איזה סוחר ישמעאלי, תגידו לי, מה זה פה? אתם באמצע מפע לוויה, אנחנו בדרך. מה זה הצירה הזאת? אמרו לי, רבנן דקאב דייקרא הדדי, קבורים פה שתי צדיקים, ויש ויכוח ביניהם מי יעבור ראשון. מר אמר מר נעל ברישה, ומר אמר מר נעל ברישה. כל אחד חולה כבוד לשני. אמר דינה הוא דרבא ברבונה לאול ברישה. פוסק הישמעאלי הזה, שלשיטתו רבא ברבונה צריך להיכנס ראשון. חליף גלמלי דרבא ברבונה. אז הגמל הזה באמת הקדים את הגמל השני, ועבר בגשר. מספר את הגמרא, נטו כיחי ושיני דאו תאיה. נשרו הלחיים והשיניים, או יש כאלה שאומרים שזה כיחי זה השיניים התחתונות, והשיניים הכוונה לשיניים העליונות, של אותו סוחר ישמעאלי. עונש, חצוף, מה אתה מתערב פה? אתה יודע להחליט מי גדול ממי? פתח עליה הוא ינוקה, ואז כשהגיעו לארץ ישראל, אז קם הספדן ואמר, גבע ישישים עלה מבבל, תלמידם של הסקנים עלה מבבל, ואימו ספר מלחמות. מסביר רשי, ספר תורה, לישנה אחינה, שנלחם רבא ורב המלונה, ונטור כיחי דאו תאיה. לישנה אחינה, גבע ישישים זה רבא ברבונה, דהו בן גדולים. בן רב הונה דהו ראש גולה, ועדיף מנפיד ארץ ישראל. למה? כי הרי השלטון, הכוח, השררה, היה בבבל. ואימו ספר מלחמות, אימו רב אמנונה. ואז זה רמז לאותם שני מתים. כעת וכפוד הוכפלו, זה לשון כללה. דהיינו, כללה כפולה באה עלינו, לראות בשוד ושבר הבא משנער. לראות את אותם שתי צדיקי הדור באים מבבל. קצף על עולמו, דהיינו הקדוש ברוך הוא קצף על עולמו, וחמס ממנו נפשות, ושמח בהם כחלה חדשה, שמח בהם כלפי שמיה, אצלו, רוכב ערבו צף ושמח, ובוא אליו נפש נקי וצדיק, דהיינו שמה בשמיים קיבלו אותם בשמחה, אבל אנחנו כאן בארץ סובלים, כי נח נפשי דרבינה, פתח עליה הוא סבדנה, תמרים הניעו ראש על צדיק התמר, התמרים גם הם מתנהגים כמו אבלים על זה שנלקח צדיק שמשול את תמר, כפי שאנחנו יודעים במזמור שיר ביום השבת, צדיק התמר יפרח. נשים לילות קיימים בהספד וקינה על מייסים לילות קיימים בעומק לימוד התורה. אז ככה הספדן נתן מטבע לשון עליו. אמר לרב אשי לבר כיפוק, בר כיפוק היה מגדולי ספדני הדור. ההוא יומה, מה אמרת? כשאני אגיע לבית עולמים, מה אתה מתכנן להספיד אותי? בטח יש לך משהו בכיס. אמר לי אמינה, אז הוא אמר לו, אני אומר, אם בארזים נפלה שלהבת, מה יעשו עזובי הקיר? לוויתן בחכה הוא עלה, מה יעשו דגי רקק? אם בנחל שוטף נפלה חכה, במקום של מרוצת המים, מצליחים לדוג דגים, מה יעפו מי גבים במקומות כאלה שהמים ממים עומדים? אמר לי בר אבין, בר אבין היה גם ספדן, חף ושלום דחקה ושלהבת בצדיק ימינה, וכי אפשר לדמות צדיק כמו רב אשי לחקה, יענו שיאמרו נתפסו בחקה, או שיאמרו שנשרפו בשלהבת. אז הוא אומר לו רב אשי, ומה יאמרת? למה, מה אתה תגיד עליי? אמינה בכו לאבלים ולא לאבדה, שהיא למנוחה ואנו להנחה. אז אני אומר בלוויה, אין לכם מה לבכות על המת. המת הגיע למנוחתו. פקר, את המת רק יהיה לו טוב. למת אין בעיות. לנשארים יש בעיה. למה? כי חסר להם ואנו להנחה. חלש דעתי אילויי. רב אשי הקפיד משהו. חלש דעתו. שמדמים אותו לשלהבת. אז המהרש"א פה אומר, ששלהבת זה ביטוי לכיליון, חס ושלום הוא יגיע לכיליון, או שמדמים אותו לאבדה, מה זה תאבד נשמתו, הוא לא יגיע לחיי עולם הבא. והתהפך קראיו, מהקפידה שלו התהפכו להם הרגליים. אומרת הגמרא, ההוא יום הלא עטו להספודי, וכשרבשי נפטר על איבד אמת, הם לא באו ללוויה. עד כאן היה מספיק לנו פעם אחת סיבוב איתו, לך תדע, נגיד מילה שלא נראית לו, יסתובב גם הראש, שער ככה. והיינו דאמר רבשי, לא בר כיפוק חליץ ולא בר אבין חליץ. כתוב וחלצה נעלו מעל רגלו, ולא מתחת לרגלו. הרגל שלו השתנתה, אז אין לו דין של חליצה. כתוב שזה מידה כנגד מידה, כי המעשה של החליצה, אומר המהרש"א, זה תוספת חיים. להקים שם לאחיו ברמה העקרונית של היבום, והם הלכו ודיברו על שריפה, על כיליון, נגד החיים, אז קיבלו את העונש הזה. עוד מספרת הגמרא, רבא קיה ואתן לדגלת, כשרבא הגיע לנהר החידקל והיה צריך לעבור במים, ומים זה מקום סכנה, אמר לי לברבין, קום אימא מילתא, תגיד לנו כמה מילים, תעורר רחמים שנזכה לעבור בשלום. קאי ואמר, אז הוא עמד ואמר, באו רוב שלישית במים, הוא אחז שרבא שקול כנגד רוב ישראל, ושלישית זה ביטוי לישראל, כך מביא פה רשי. ממילא הוא עמד ואמר, ישראל נקראו שישית ורב השקול קרוב ישראל, אז הוא בא ואומר, זכור ורחם טעינו מאחריך כאישה מבעלה, על אף שנהגנו שלא כהוגן, כמו אישה שטועה מבעלה, עם כל זה, תרחם עלינו, אל תזניחנו כאות מי מרה, ואל תנהג איתנו כמו אותם מי מרה, ששותה אפותה, שאם מתברר שבצפתה ביתנה ונפלה ירחה. וזה בעזרת השם מחר, יש פה סימן לכל ההספדים שהולכים לדבר עליהם.